אנחנו ממשיכים את המאמר כי אברהם לא ידענו שנמצא בתורה אור על מגילת אסתר. עצרנו בדף סגי ג' בעמודה השלישית, באמצע העמודה בשורה מתחילה במילים ביותר מן עת הנפילה. עצרנו בשיעור הקודם, אנחנו עדיין ברצף של ההסבר שבזמן הגלות אז המצב הוא שההערה האלוקית הגבוהה שבאה מבחינת המוחין, מה שנקרא אבא, הוא לא מאיר בעולם באמצעות המידות, באמצעות זעיר אנפין, אלא הוא מאיר בעולם ישירות למלכות. וזה מה שזה הסיבה, כמו שאני אגיד בהמשך, זה הסיבה שההנהגה בזמן הגלות היא כזו, שלא תמיד רואים, או כמעט ולא רואים בגילוי את הניסים. למרות שיש ניסים כל הזמן, רק לא תמיד רואים את זה בעיניים מוחשיות, רק בעיני השכל, אתה מתבונן, אתה מבין שקורה פה נס. אבל לא רואים את זה במוחש, למה? כי ההנהגה האלוקית היא כזו שזה לא יורד באמצעות הזעיר אנפין. זעיר אנפין זה המידות, הרגשות. אם זה היה מצטמצם ויורד דרך הזעיר אנפין ואז יורד למלכות, אז יורד לעולם, אז היית מרגיש ממוחש את כל האור הגדול שמאיר כאן, כי זה היה מצומצם ומתאים את עצמו לכלים של העולם. אבל כשהאור האלוקי הנעלה יורד ישירות למלכות, בלי האמצעות של הזעיר אנפין, אז לא מורגש למטה, האור הגדול, למרות שהוא קיים, הוא אור מאוד גדול, רק לא מורגש. על פי זה סיימנו ואמרנו, שלכן הפסוק אומר, כי נפלתי קמתי. דהיינו, בזמן הנפילה, בזמן הגלוש, זה נפילה. הנפילה עצמה זה קמתי, זה קימה מאוד גדולה. למה? כי הנפילה עצמה אומרת לנו שיש עכשיו המשכה האלוקית ישירות מהמעלה, אור יותר מעלה, הרבה יותר נפלא. סיימנו בשאלה, אז לכאורה, אז אולי טוב המצב הזה, מצב מצוין שההמשכה האלוקית היא כל כך נעלית, למה צריך שינוי בדבר? אז אני אדמור את זה כן ככה, רק כי כוונת הבריאה היה על התגלות אלוקות. הכוונה של הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הכוונה שלו הייתה, הוא רוצה שיהיה אלוקות בגילוי. לא רק שאלוקות נמצא פה בעולם באופן כזה, שאנחנו יודעים שיש פה אור גדול למרות שאתה לא מרגיש כלום, לא? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם גילוי, גילוי אלוקות. וזהו שלא בעת הגלות. בעת הגלות אין גילוי אלוקות. כי אז, לפני הגלות, כשהיה עדיין זמן של בית המקדש, ויותר התגלות נראה לעין. בזמן שבית המקדש הייתה התגלות אלוקית גדולה. עכשיו בזמן הגלות, אמנם יש דרגה מאוד גבוהה שנמצאת כאן, אבל היא לא נראית לעין. אז אם כך יוצא, יש לנו שתי תקופות. התקופה של בית המקדש היה תקופה שהאלוקות היה נראה בעיניים, במוחש, אבל הדרגה לא הייתה כל כך גדולה, כי הצטמצמה לה זעיר אנפין למידות. היום, בזמן הגלות, אתה מפוך. אור מאוד מאוד נעלה, רק הבעיה היא שזה לא נראה בעין. זה לא מצטמצם בזעיר אנפין. זה בעצם שתי התקופות. מה יהיה כשמשיח יבוא? מה יהיה המצב? האם זה יהיה מצב, למה אנחנו שואפים? לחזור חזרה למצב שהיה בזמן בית המקדש, ואז מה? שיהיה אור מצומצם ויהיה ניכר? היום יש לנו אור נעלה מאוד, הוא פשוט לא ניכר. מה בעצם אנחנו מצפים? מצפים למצב שלישי. מה הכוונה מצב שלישי? שיהיה גם הגילוי הכי נעלה, והוא גם יהיה ניכר ונרגש. זה מה שאנחנו מצפים. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. והדבר הזה נקרא, הוא אומר זה בראשון המאמר, הוא אומר הוא לעתיד, השתמשו שני מלאכים בכתר אחד. מה זה שני מלאכים? אם מסתכלים בסדר הספירות, אנחנו אומרים, יש זעיר אנפין, זה המידות, ויש מלכות. אז בזמן הבית, איך זה היה? היה רק מלך אחד. דהיינו, זעיר אנפין קיבל מהמוחין, וממנו הצטמצם למלכות. מה קורה היום, בזמן הגלות? גם מלך אחד. מלכות מקבל ישירות מהמוחין, אז זעיר אנפין לא נמצא כרגע בפעילות ובמצב של שינה. מה יהיה לעתיד לבוא? מצב של שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. דהיינו, יהיה גם ההערה האלוקית הנעלית ביותר, והיא תאיר בזעיר אנפין ותאיר גם במלכות. דהיינו, שיהיה בבריאה אור מאוד נעלה ויהיה גם גילויים. שני הדברים גם יחד. פירוש, בלשון הקבלה זה נקרא, שיהיה זעיר אנפין ונוקבה שווים בקומתם, שגם המידות וגם המלכות יהיו שווים בקומתם. דהיינו, שניהם יקבלו ישירות מהמוחין, העולם לא יקבל בצמצום, יקבל ישירות כמו בזמן הגלות, אבל עם הגילויים כמו שהיה בזמן הבית. שתקבל, לא בדרך שתצמצום לזה רמפין ועד ירידה למלכות, אלא המלכות תקבל ישירות מלמעלה, ולמרות זאת יהיה גם גילויים גדולים. שתקבל המוחין מאבא ואמא, כמו שמקבל הזה רמפין. דיינו, המלכות, העולם, יקבל את האור ישירות מהמוחין, כמו שהזה רמפין מקבל, קיבל בזמן הבית מבחינת המוחין. ואף שגם אתה מקבלת מאבא, אבל היום, לכאורה, שוב, הוא שואל, גם היום המלכות מקבל ישירות ממוחין. זה הרי זמן הגלות. אבל מה חסר היום? חסר את הגילויים, חסר את העניין של זה רמפין. אבל אז תהיה בסוד אשת חיל עטרת בעלה. אז היינו בזמן הגאולה, בזמן משיח, נהיה מצב שגם האשת חיל, גם המלכות שהיא נקראת אישה, מקבלת, היא תהיה עטרת בעלה, היא תהיה גדולה כמו המקור, כמו זה רמפין.
אבל עכשיו אפשר לומר שזירנפין מקבל ממויכין גם מזה את הרבילות?
היום זירנפין נמצא במצב של דרומיתה. היום הוא בכלל בשינה. היום הערה מקבלת ישירות מלמעלה. וגם, וזה מה שאומר השורה הבאה, המידות לא יהיו בבחינת דרומיתה. לעתיד לבוא יהיה הערה, אז זירנפין יהיה בגילוי, והמלכות יקבל ישירות מה שנקרא ישת חי לתרת בעלה. וזהו הרעיון הזה, ההבדל בין מה שנקרא בזמן של זמן הבית או בזמן הגלות, לעומת מה שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת ככה, זה גם כן מה שמופיע בקבלה, מושג שנקרא סוד הוויות הפוכות הנקראים מאי גבורות, אחור באחור. היום זה מצב כזה שהמלכות והזעי רמפין זה אחור באחור, כי מלכות לא מקבל מזעי רמפין. זעי רמפין נמצא במצב של דרומיתה, אין גילויים בעולם, וההמשכה באה ישירות ממוחין, אז זה נקרא אחור באחור. אבל כשבאו סודי חסדים, כשמשיח יבוא ויהיה חסד, המשכת החסד, מה זה יהיה? מפרשין לאון, אז יש מצב שנקרא בקבלה נסירה, דהיינו המלכות והזעי רמפין שכרגע נמצא במצב של אחור באחור, אז מפרשין לאון, דהיינו יהיה פירוד מהמצב הזה, ומה יהיה? להיות פנים בפנים. יהיה פנים בפנים, דהיינו מלכות יקבל בגילוי מזה רמבין, הוא יקבל בגילוי מהמקור העליון. אז במילא בעולם יהיה גילויים אלוקיים מאוד נעלים, הם יורגשו, יראו במוחש, לא רק בעיני השכל אדם המתבונן, יראו במוחש, בעיניים גשמיות, יראו את ההנהגה האלוקית בגילוי. ובאדם עצמו, ואז מה יקרה? כל מה שקורה למעלה זה תוצאה ופונקציה מההתנהגות שלנו. דהיינו, שבאדם עצמו, אם אדם רוצה, מה צריכה להיות ההתנהגות של האדם בזמן הזה? היום הבן אדם מונח בענייני העולם, בענייני גשמיות, בעבודה, באוכל, לא משנה, בכל צורכי העניין הגשמי של האדם, האדם מונח בזה בצורה פנימית בדברים האלה, ועניינים אלוקיים הוא עושה בצורה, כמו שאומרים, לעשות טביל, לצאת ידי חובה. וזה מה שמשתלשל, שגם בעולם זה נעשה בצורה כזו, שיש את שההמשכה האלוקית היא לא נמשכת בעולם בצורה גלויה, זה בא באופן של אחור ואחור. אבל העתיד לבוא, שיהיה ההמשכה האלוקית והגילוי האלוקי, יהיה באופן כזה שבעולם יורגש אלוקות. למה זה בא? כי גם ההתנהגות של הבן אדם בענייני העולם יהיה אותו דבר. הוא אומר זה כאן, הכל כתוב מאוד בקיצור. הוא אומר, הוא באדם עצמו, גם כן הנפש החיונית, האדם עצמו, איך תהיה ההתנהגות? שהנפש החיונית של הבן אדם, שבאופן טבעי הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לשתות, הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה כסף, אף על פי כן, חפצה בענייני עולם הזה, מה יהיה החפץ של הנפש החיונית בענייני העולם? מבחינת אחור באחור. דהיינו, בענייני העולם יעשה את זה כי אין ברירה, צריך לבצע. לא צריך להתנזר מהם. צריך להיות, צריך להתעסק עם ענייני העולם, אבל זה יהיה בלי לב, בלי יחס שזה העיקר. יהיה באופן של אחור באחור. אבל בשכל הרצון אליו היה, אבל כל הרצון של הנפש לאלוקות במה היא תהיה, היא מבחינת נסירה, פנים בפנים. כשיהיה מדובר בעניינים תורה, בענייני תורה ומצוות, בעניינים אלוקיים, אז הנפש תפנה בפנים בפנים, זה יהיה הרצון הפנימי שלו, וכל ענייני העולם זה יהיה באופן של אחור באחור. מה זה יגרום? שגם מלמעלה למטה, מצד ההמשכה האלוקית בעולם גם יהיה באותו אופן. שהקדוש ברוך הוא ימשיך את האור האלוקי עד למטה מטה באופן פנים בפנים, שיורגש פה כל העניינים של אלוקות בגילוי. ובענייני העולם הזה, איך צריך להיות התייחסות של הבן אדם? צריך להיות הכל בבחינת אחוריים. בענייני העולם הזה צריך לעשות אותם, עושים מה שצריך לעשות וממשיכים הלאה, בלי שזה כל החיים של הבן אדם. עומד אפילו בענייני זיווג, אמרו רזל, כאילו כפאו שד, וכל שכם בשאר הדברים. כל דבר ודבר נעשה בצורה כזו. עכשיו הוא ממשיך הלאה, נראה עוד כמה עניינים, כן? והנה, פורים ויום הכיפורים, זה מאמר של מגילת אסתר שמדבר על פורים, אז במאמר הזה אומר ככה, פורים ויום כיפור הוא בחד דרגה. כתוב שפורים ויום כיפור זה אותו דרגה, דהיינו מה הכוונה? הערת יסוד אבא בנו כבר, הרי בפורים היה נס. אנחנו רואים מברכים על המגילה שעשה ניסים לאבותינו, אבל הנס של פורים בכלל לא היה דומה למשל לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, כל מי שהיה שם ראה בעיניים גשמיות שהים נקרא, לא היית צריך לשכנע. זה דבר ניסים שרואים הפך הטבע. אבל בפורים, כל ההנהגה האלוקית, אמנם אחשוורוש ביטל את הגזירה, אבל כל הדרך והתהליך הזה התרחש, התרחש כאילו אדם יכול לגלל, הכל באופן טבעי בדיוק היה ככה, בדיוק היה ככה, בדיוק הורכה סלוושתי והורג הזה, בדיוק אין צירוף מקרים כזה. רק בעיני השכל אתה מבין שיש כאן איזו תוכנית אלוקית. אבל בגילוי לא רואים את זה, למה? כי בפורים ההנהגה האלוקית הייתה כזו שהאור האלוקי יאיר במלכות ישר בלי זי רמפין, בלי עמידות. לכן לא הרגישו בגלוי את הנס הגדול. זה נקרא שהערת יסוד אבא, אבא זה חוכמה. יסוד אבא, דהיינו החלק התחתון של חוכמה הילאה, יאיר ישר בנוקבה, יאיר ישר בעולם. אז בעולם בפועל ממש, אחשוורוש מבטל את הגזירה ותולה את המן וכולי כל התהליך, אבל זה באופן שלא רואים את הנס בצורה בעיניים גשמיות. והערתו יוצא עד למטה לבריאה יצירה עשייה. הערה נעלית הזו של אבא יורד עד למטה, עד לעולם הזה. אז ההתנהגות של כל התהליכים בדרך היה באופן נפלא, אבל לא באופן שראית בשעת מעשה. אנחנו קוראים את המגילה, קוראים את זה בתוך חצי שעה, אתה קורא סיפור של 10 שנים. דיינו מי שחי באותו זמן, לאו דווקא שראה וצירף את המאורעות והבין שזה כתוצאה מזה ושם לב לכל הנס שקורה. היום אנחנו קוראים את זה מהר, אז אתה מבין שהכל נפלא וניסי, אבל זה לא היה בשעת מעשה. כי הנה, כל המועדים בתהילים, חוץ מפורים והלכות, כתוב שכל המועדים בתהילים, פורים, אותו דבר, הלכות, לא מתבטלים, ככה מדרש אומר. למה פורים לא מתבטל? למה כל המועדים בתהילים? בתהילים אין הכוונה שלא יחגגו יותר את המועדים. הכוונה היא ככה, במועדים מאיר גילוי אלוקים בהרגשה. כמו פסח, הנס שהיה, מאיר בהרגשה גילוי אלוקים. פורים אמרנו, מה זה? זה לא גילוי בהרגשה, כי זה גילוי מאוד מאוד נעלה, וזה יורד למטה בלי הרגש. לכן, לעתיד לבוא, כשהגילוי יהיה הגילוי הנעלה מאוד, אז כל המועדים, ההערה שלהם היא מצומצמת, אז לא יהיה להם שום תפיסת מקום לעומת הגילוי הנעלה שיהיה לעתיד לבוא. אבל פורים, לעתיד לבוא ופורים זה אותו דבר. כל ההבדל בין פורים לעתיד לבוא, שבפורים לא הרגשנו את זה, ולעתיד לבוא כן מרגיש את זה, אבל איזה רמת גילוי? הרי פורים זה היה רמת גילוי הכי נעלית. אז מה יהיה לעתיד לבוא? אותו רמת גילוי, אז לכן פורים לא מתבטל. מביא דוגמה לדבר, יש הרבה דוגמאות שדווקא דברים הכי הכי גבוהים, כשהם יורדים למטה, הם יורדים ממש במקומות מאוד נמוכים. אפשר למשל לראות דוגמאות, כתוב שמנהגי ישראל, מנהג, מצד שני הלכות, אז בעיניים הרגילות אנחנו רגילים, יודעים שהלכות הרבה יותר חמוד, שכתוב בשולחן ערוך, מנהג זה מנהג, אבל בפועל כתוב הפוך. כתוב למשל, המנהג לעשות הקפות בשמחת תורה, לרקוד עם הספר תורה, זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה מנהג ישראל. אבל במנהג ישראל הזה, אתה רואה שההשתתפות של היהודים והשמחה היא הרבה יותר גדולה ממצוות שכתובות בתורה. למה? כי באמת האור הגדול שמאיר פה הוא כל כך גבוה, וכשהוא יורד למטה, הוא מתבטא במנהג, שהוא לכאורה לא נראה ברמת חומרה כל כך גדולה. אבל דווקא פה, הנפש היהודי מרגיש, פה יש עניין מאוד מאוד מעלה, ולכן ההתייחסות שלו היא הרבה יותר גבוה. הרבה דברים יש ככה, שאור גדול, גם פורים אותו דבר. האור האלוקי הוא מאוד מאוד גבוה, לכן כשהוא יורד למטה, הוא יורד בהתנהגות שהיא לאו דווקא ניכרת כנס גדול. אותו דבר הוא הזכיר כאן, שהביא את הציצות מהמדרש, אומר גם הלכות. הלכות זה, הלכות בשולחן ערוך זה דברים שמדברים על מושגים מאוד גשמיים, מה מותר, מה אסור, מה כשר, מה פסול, אתה מדבר על דברים מאוד מאוד נמוכים. יש דברים פלפולים וביורים עמוקים שאתה מרגיש בהם. פה אני מדבר על שכל אלוקי נעלה, אני לא מתעסק פה עם הקורקבן של העוף ועל דברים שמראים גשמיים מאוד. אומרים לא, דווקא הלכות האלה שאתה מדבר על דברים גשמיים, בהם מונח הרצון העליון, שהוא בעצם יותר נעלה מחלקים אחרים בתורה, שבהם לכאורה יש שכל עמוק, אבל פה יש משהו יותר נעלה, שזה הרצון העליון. נראה את הדוגמה, אני רוצה עם 3 שורות, אומר כך. כי הנה ידוע ממשל האריך, מביא דוגמה מעניינת. משל, בעולם אריה ושור. אריה הוא חיית מאה. שור זה בהמה טהורה. כשמסתכלים בשורש שלהם, ידוע הרי שבמרכבה העליונה יש פני אריה ויש פני שור. וכתוב פני אריה, הפסוק אומר, פני אריה לימין, פני שור אל השמאל. דהיינו, ימין ושמאל, ימין זה גילויים גדולים, לעומת שמאל. אז יוצא שלמעלה במרכבה העליונה, האריה הוא יותר גבוה מהשור. האריה הוא ימין, והשור הוא שמאל. כשיורד למטה לעולם, מתהפכים היוצרות. האריה הופך להיות חיה תמאה, והשור בהמה טהורה. הרחורה, אם השור של האריה יותר גבוה, אז למה הוא לפה למטה, למה, לא יורד להיות חיה טהורה? בדיוק אותו רעיון. דבר שמאוד מאוד נעלה, כשהוא יורד למטה, הוא מתלבש בדברים יותר נמוכים. אין כלי בעולם שיכול להכיל את העוצמה הזו. לכן הוא מתלבש בחיית מאה. הוא לא מתלבש בחיית תאורה. אין משהו תאור שיכול להכיל תאור הנעלה שיש באריה. קיני, ידוע ממשל האריה, שהוא מחיות מאות. הוא במרכבה הקדושה, פני אריה לימין. למה? איך זה הולך ביחד? מפני שמרוב מדרגתו הגבוה, אין לו כלים ממה להתלבש עדיין. אין לו כלי שיכול להכיל את האור הגדול של האריה, אלא במקום היותר נמוך. איפה הוא יכול להתלבש? במקום יותר נמוך. מה זה נקרא במקום יותר נמוך? הוא במימת מאה, במקום קליפות. אריה בעולם הזה הוא גוף של חיית מאה, זה שלוש קליפות הטמאות, למרות שבשורש שלו הוא מאוד מאוד גבוה. מה שאין כן בתאורה, אם האור הגדול של האריה היה מתלבש בחיה התאורה, היה הכלי מתבטל מפני האור, הוא לא היה כלי להכיל אותו, מעוצמת האור הגדול. אותו דבר גם בענייננו. וכמו כן, הערת חוכמה הילאה, החוכמה הילאה, שזו הדרגה האלוקית הכי גבוהה בספירות, מוכרח להתלבש במקום היותר נמוך. איפה זה מתלבש? דווקא בהלכות, שמדברים על דברים גשמיים. פורים, שזה יסוד אבא, אור כזה גבוה, איפה הוא מתלבש? וזה סיפור שנראה לך טבעי לחלוטין, ולא ניכר פה הנס הגדול. דהיינו, אם מדובר בהלכות, מה זה? ענייני הלכות, זה תמה, זה קשר, דברים גשמיים, שהתגלו את הרצון העליון, שבחוכמה הילאה, איפה מתגלה החוכמה הילאה? איפה מתגלה הרצון העליון? בענייני זה העולם, בדברים גשמיים. וזהו, זה מה שנאמר, מרדכי יצא מלפני המלך. מרדכי זה חוכמה הילאה. מרדכי מסמל את הבחינה העליונה. הוא יצא מבחינת מלכות, בלבוש מלכות. מרדכי, החוכמה הילאה, איך הוא מתלבש בעולם? בלבוש. המאמר הקודם הוא אמר שיש את השש לבושים של מרדכי, שהוא יצא עם תכף זהב גדולה, תכלת בוט וארגמן, כלומר שזה שישה סדרי משנה. זאת אומרת, הרצון האלוקי של מרדכי, איפה הוא התלבש בו בעולם? בעניינים גשמיים, בלבושים גשמיים. ויעבור מרדכי. מובא בית חיים, שהוא יוצא חולי, אז זה בעצם מסביר לנו את המהלך הזה, שדווקא פורים שהוא נעלה מאוד, הוא יורד ומתלבש בבחינה הנמוכה ביותר.